דיבר על זה שהרמב״ם אומר שבעצם אנחנו לא אמורים לכפות את מה שיוצא מהתורה על התפיסות שלנו. אם השתכנענו שנגיד שהעולם הוא קדמון, אז אפשר להסתדר עם זה שהרמב״ם אומר שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, זאת אומרת שהעולם נברא. הוא דן בשאלה מה זה, איך באמת היינו יכולים להסתדר, כן? הרמב״ם אומר אפשר היה, בוא נראה מה, איך אתה מסביר דבר, איך היית יכול להסביר דבר כזה. ואז הוא אומר שאפשר היה להגיד שהבראשית פירושו ביסוד הדברים, לא בתחילת הדברים, זאת אומרת בשרשרת הסיבתית ולא בשרשרת הכרונולוגית. דיברתי קצת על ההבדל בין סיבה לבין טעם, עקרון הטעם המספיק או עקרון הסיבתיות, ובאמת יש שני יחסים בין הקדוש ברוך הוא לבין העולם, שההוכחות לקיומו של הקדוש ברוך הוא, כל אחד משני היחסים האלה בונה הוכחה אחרת לקיומו של הקדוש ברוך הוא. יש ניסוחים כאלה, יש ניסוחים כאלה. העקרון הסיבתיות אומר שאם העולם נוצר מתישהו, אז מישהו יצר אותו, וזה הקדוש ברוך הוא, זה הוכחה על סמך עקרון הסיבתיות. יש טענה שאומרת, הוכחה על חשבון, על בסיס עקרון הטעם המספיק, שאומר שאם יש פה משהו מיוחד, אז כנראה יש לזה איזשהו גורם, גם אם הדבר הזה היה מאז ומעולם. גם אם הדבר הזה לא נברא ברגע מסוים, אלא תמיד היה, עדיין צריך טעם למה הדבר הזה הוא כל כך מיוחד והוא לא אחרת. אוקיי? ובמובן הזה גם יש טענות שמוכיחות את קיומו של הקדוש ברוך הוא במישור הזה. היחס מהסוג השני זה יותר היחס שעליו מדברת שקבלה מתארת את העולם כאיזשהו סוג של מעטפות, כאילו סביב הקדוש ברוך הוא, לבושים סביב הקדוש ברוך הוא. אז בעצם היא רואה את הקדוש ברוך הוא כמשהו שמזין בכל רגע את את המציאות, לא במובן שהוא ברא אותה פעם ועכשיו היא קיימת, זאת אומרת שהוא הוציא אותה או חולל אותה, אלא במובן שהוא כל רגע ורגע מה שקורה פה בעצם בא מכוחו. אז זה
יחס על ציר הסיבתיות, לא על ציר הטעמים, צריך להגיד עכשיו כבלי יותר מנסים, אבל על סיבתיות, וזה היחס על ציר הזמן.
אני חושב שהערך של הדיון הזה, רק הערה על מה שכבר ראינו, זה שהערך של הדיון הזה הוא לא רק היפותטי. הוא מתחיל בשאלה לגמרי היפותטית. אם הרמב״ם היה חושב שהעולם קדום, איך הוא היה מסביר את בראשית ברא אלוקים? טוב, אבל הרמב״ם לא חושב ככה. אז מה יש לדון בהיפותטי הזה? אני חושב שמה שהוא רוצה לומר שזה באמת נכון. זאת אומרת, היחס הזה בין הבריאה לבין הקדוש ברוך הוא, יחס שוודאי קיים. השאלה אם זאת משמעות הפסוק בראשית ברא אלוקים או לא, זה דיון אחר. אז הוא אומר, לגבי שאלה איך הוא היה מפרש את הפסוק, זאת שאלה היפותטית. אם הייתי חושב שהעולם קדום, איך הייתי מסתדר עם בראשית ברא אלוקים? אבל הוא משתמש בשאלה ההיפותטית הזאת כדי לחשוף משהו שהוא באמת מאמין בו, שהוא באמת נכון, שבאמת יש יחס כזה בין הקדוש ברוך הוא לבין העולם. לא רק שהוא יצר אותו, אלא שהוא בעצם גם מזין אותו כל הזמן, הוא הטעם לאופן שבו הוא מתנהל או מורכב. אחרי זה בסוף הקטע הקודם הוא דיבר קצת על הזמן ועל החלל, האם זה הסתכלות שלנו או שזה קיים בעולם עצמו, ואם הקדוש ברוך הוא כפוף לזמן וזה. אמרתי שכאן אני לא מסכים למה שהוא אומר. טוב, ב-PA העולם מתנהג בצורה חוקית. ישנם חוקים קבועים למציאות, ואין זה משנה האם המציאות המוחשית אכן קיימת, או שזוהי רק צורת המחשבה של האדם המציירת לו את המציאות המוחשית, והמחשבה היא הקיימת. פה הוא רומז לקוגיטו. מה שדיברנו על הקוגיטו פה לא חשוב, לא? אני חושב. הוא הזכיר אותו קודם, מה העיקרון של דקארט, של אני חושב משמע אני קיים. אז בין שדיברנו על זה, לא זוכר, כן? שבעצם העיקרון הזה מוכיח לא את קיומו של הגוף, אלא את קיומו של המחשבה. אז אם אני חושב, או אם אני מסתפק, אז ברור שיש מי שמסתפק. אבל מי שמסתפק זה לא הגוף שלי, מי שמסתפק זאת המחשבה שלי שמסתפקת. אז בעצם ההוכחה הכי בסיסית לזה שאני קיים, זאת הוכחה לקיומו של קיומה של הנפש או של השכל, ולא לקיומו של הגוף. בעצם זה הדבר היותר יסודי, ולכן הוא מאיר כאן שגם אם נהיה אידיאליסטים, כן, מה שנקרא אידיאליזם זה זו תפיסה שאומרת שהעולם החיצוני לא קיים, אלא מה שקיים זה רק תפיסות שנמצאות אצלנו, אבל אין להם איזשהו שורש שם בחוץ שמחולל אותן. זה האידיאליזם לבין התפיסה של התפיסה הרגילה, כן, ש, ש, שיש עולם, שמה שאנחנו רואים משקף, משקף משהו שם בחוץ, אז בין כך ובין כך, העולם שמתגלה לעינינו, זה עולם שיש בו סדירויות. זאת אומרת, הוא מתנהל לפי חוקים קבועים, וזה בכלל לא משנה האם החוקים האלה מתארים את התמונה שמופיעה אצלנו בהכרה, או מתארים את העולם עצמו. אגב, ההבחנה הזאת בין האם זה מדבר על העולם עצמו לבין אם זה מדבר על ההכרות שלנו, יכולה לייסוד בעצמה בשני מישורים. אז יש מישור אחד, שזה השאלה מה באמת קיים, לא הסדירויות, הדברים עצמם, האם יש באמת שולחן, או שאין שולחן, יש רק תמונה של שולחן אצלי בהכרה, אוקיי? כן, כשאתה עושה בדיקת עיניים, יוסי, אז יש מקום לדון, מה ההבדל בין, אתה בודק איזושהי התאמה בין העולם בחוץ לבין מה שאני מדווח שאני רואה. אבל הוא בעצם אומר שאתה מדווה, אתה בודק התאמה, התפיסה הזאת אומרת, שאתה בודק התאמה בין מה שנמצא אצלך בראש לבין מה שנמצא אצלי בראש. שום דבר לא קשור לעולם. בעולם עצמו לא קיים כלום. זאת התפיסה האידיאליסטית, התפיסה שאומרת שאין עולם בחוץ, יש רק משהו, יש רק את התמונות שאנחנו רואים. אז זה מישור אחד של ההבחנה. מה? אותו דבר. אותו דבר. אותו דבר, גם המי... אוקיי, אז יש לך תחושה של המישוש, אבל גם תחושת המישוש היא גם תחושה. מה ההבדל בין חוש המישוש וחוש הראייה? זה רק...
גם הרגשה, היא גם...
זה מקביל לגמרי לראייה. למה לא? אותו דבר. מישוש... מה, אתה תתחבר עם אלקטרודות למוח, אתה יכול לייצר לבן אדם תחושות שהוא ממשש. זאת אומרת, זה... כל החושים, גם... חוש המישוש, כן, הנה יוסי יכול להגיד לנו, עם היד, עם הפנטומים, כן? מה הבעיה?
הרבה פעמים, אנשים
עם איזה פגיעה אצלי, אז יש לך תחושה קשה של כאב.
לא,
כן, ככה הם טוענים, האידיאליסטים זה מה שהם טוענים. הוא לא...
כשאני משהו בזרוע, אני קודם בודק אם זה לא בכף היד. זה לא
משנה,
אני מכה יותר חמקה. אז
מה תגיד, אין מכה?
לא, יש מכה,
אבל
אני לא
עושה
את המקום של המכה. אתה יודע מה?
רציתי
לראות הכאב
והצלח.
תבקש ממישהו שיגע לך בגב. תבקש מישהו שיגע לך בגב. תראה שאתה לא מצליח לזאת אם נוגעים לך בשני מקומות או בשלוש.
זה סתם חיתוך של הצבים, לא מדויק. אבל לא, אתה יכול להגיד לך בשיניים, אם קוראים לך למעלה או למטה, זה דברים ידועים.
אתה לא יודע להבדיל בין כאב שיניים לכאב סינוסיטיס, תשאל את דודי.
מה
השאלה? חוש המישוש, חוש המישוש גם כן יכול להיות
אימי. הוכחות אין לשום כיוון, זה ברור.
זה על מיקום, על טופו, לא אם קיים או לא קיים. הכאב יש, ברור שמשהו גרם אותו, קיים.
זאת התפיסה הרגילה. האידיאליסטים טוענים שכל זה בעצם אין לו שורש בחוץ. נכון? שום דבר, אנחנו חווים כל מיני חוויות, אבל אין משהו בחוץ שמחולל את זה. האידיאליזם המתון יותר בעצם רוצה רק לטעון שהוא לא טוען שאין משהו בחוץ, הוא רק טוען שאין לו שום אינדיקציה שיש. כיוון שמה שאתה מניח שיש משהו בחוץ שמחולל את הדברים האלה, אתה בעצם מניח במובלע את עקרון הסיבתיות. אתה בעצם אומר שאם אני חש משהו, אז יש איזושהי סיבה שגרמה לזה, אחרת למה זה קורה? עכשיו, אם אתה מוותר על עקרון הסיבתיות, אז לא תהיה לך שום אינדיקציה לזה שמשהו קורה בחוץ. אתה יש לך אוסף של הכרות, חלקן במישוש, בראייה, בשמיעה, אבל כל אלה בסך הכל מה שהם יוצרים זה תחושות. והשאלה אם יש משהו בחוץ שיוצר את התחושות, אין לך גישה ישירה אליו. רק זה שיש לך תחושות פלוס עקרון הסיבתיות, שאומר שאם יש לי תחושה כנראה משהו עשה אותה, אחרת למה היא נוצרה אצלי. אבל עקרון הסיבתיות, מאיפה אותו אתה יודע? גם כן תחושה, אינטואיציה, לא יודע מה, זה לא משנה. אם אתה מבטר על זה, אז אין כלום להוכיח פה. אני לא חושב שאפשר להוכיח לא לפה ולא לשם. ברור שגם אני שותף לתפיסה הפשוטה שיש עולם ויש, וזה, והאידיאליזם זה שעשוע פילוסופי חביב, אבל לא, אבל זה, הוא אומר שבין כך ובין כך, העולם שבו אנחנו צופים זה עולם שמופיע באופן שיש בו סדירויות. זאת אומרת שהוא מתנהל על פי איזשהם חוקים קבועים. אז לא משנה כרגע אם אני מדבר על העולם עצמו, על התפיסה שלי את העולם, ואמרתי שאת ההבחנה הזאת אפשר לעשות בשני מישורים. או שהעולם עצמו, על זה דיברו האידיאליסטים. העולם עצמו אין בכלל משהו בחוץ, רק אוסף של הכרות אצלי. קאנט הציג את זה בצורה יותר מתונה, הוא רצה לטעון שהסדירויות קיימות אצלי ולא בעולם עצמו. לא, העצמים יש בעולם, זאת אומרת, השולחן יש בעולם. אבל חוקי הטבע, היחסים הקבועים בין התופעות, הם יחסים שלא בהכרח קיימים בעולם, אלא זה יחסים שהם פרי צורת החשיבה שלי. זאת אומרת, אני רואה את העולם באופן שאני בוחר לסדר אותו בצורות חוקיות. זאת אומרת, שיש בהם חוקיות קבועה. אז זה הבחנה במישור אחר. זו לא טענה שאין עולם, אלא שבעולם עצמו יכול להיות שיש כאוס. אני לא יודע, מה שאני תופס מהעולם, או איך שאני תופס את העולם, אני תופס אותו דרך סדרה של סדירויות, של חוקי טבע. אני לא מסכים לא לטענה הזאת ולא לזאת, אבל... כן, אני לא מסכים לא לטענה הזאת ולא לטענה הזאת, אבל אני אומר, פה, בפילוסופיה עושים את ההבחנה הזאת בשני מישורים, ביחס לעצמים עצמם, וביחס להתנהלויות שבעולם, החוקי הטבע שקובעים יחס בין אירועים, אוקיי? בכל אופן, אז לפי שתי האפשרויות האלה, יש איזשהו... יש איזשהו בסיס של חוקיות קבועה. מכל מקום יש כאן קביעות. לא משנה אם תופסים כך או כך. המציאות אינה מצטיירת פעם כך ופעם כך. מה שנחשב אצלנו היום לקיר או לצמח וכדומה, הוא גם מחר קיר, צמח וכדומה. אוקיי, זה משפט בעייתי קצת כמובן. אז אתה רואה עכשיו את הקיר הזה, מחר בבוקר תחזור לפה שוב פעם תראה פה את הקיר הזה. אבל מי אמר שזה אותו קיר? זאת אומרת שאתמול הוא היה קיר וגם היום הוא קיר. אין הוא. יש רק תחושות. רק רוצה להגיד שכל פעם שאתה נדמה לך שאתה יושב במקום הזה במשכן ישראל, אז גם נדמה לך שאתה רואה קיר מימינך. ההתנסחות הזאת שכאילו הקיר הזה שהיה אתמול קיר גם היום הוא קיר, כבר מניחה את קיומו של קיר שם בחוץ, וכל פעם שאנחנו תופסים אותו אנחנו תופסים אותו באותה צורה. בסדר, אבל זה רק שגרת לשון כמובן. ותמיד היסוד של הקיר הוא למטה והקיר מעליו, והשורשים של הצמח בארץ והעלים מעליו ולא להפך. בחלום, בדמיון, יכול להיות להפך, פעם כך ופעם כך, אבל במציאות יש חוקיות, בין אם זוהי חוקיותה של המציאות החיצונית כשלעצמה או חוקיותה של המחשבה האנושית. הנה פה הוא עושה את ההבחנה הקנטיאנית כבר. למעלה הוא עושה את ההבחנה של ברקלי, את ההבחנה של העולם, של העצמים בעולם, אם הם קיימים או שזה רק תודעה שלי. פה הוא מדבר על החוקיות, האם החוקיות היא חוקיות בעולם או החוקיות היא רק במחשבה שלי. כל אדם בר דעת מכיר בחוקיות זו, ומשום כך כשהוא צריך להתרפא הוא הולך לרופא, וכשהוא צריך לבנות בית הוא הולך למהנדס וכו'. אלמלא היה העולם מתנהג לפי חוקיות, לא היה לזה טעם. כן, מה טעם ללכת למומחה אם מה שקורה היום זה לא מה שקרה אתמול? המומחה הוא תמיד מומחה למה שקרה אתמול, הוא אף פעם לא מומחה למה שיקרה מחר. אלא אם כן ההנחה היא שמה שיקרה מחר זה בדיוק מה שקרה אתמול, נכון? זה בן גוריון אמר את זה, אני לא זוכר כבר, שהיסטוריונים הם מומחים לעבר. אתם יודעים בדיוק מה קרה, אבל כשהם מתחילים להתבטא על ההווה או על העתיד, אז צריך להיזהר. בחוקיות המציאות הסכימו גם אריסטו וגם הרמב״ם. אלא שאריסטו חשב שהעולם קדמון, ושום דבר לא יכול לצאת מן החוקיות, ואילו הרמב״ם סבר שהעולם מחודש. והבורא יכול להתערב במאורעות בדרך של השגחה ולחרוג מן החוקיות בדרך של מופת, של נס, כן? אמנם לדברי הכל המסגרת הכללית של המציאות היא מסגרת החוקיות. כאן שתי הערות. הערה אחת, זה הערה מאוד מעניינת. אם באמת אין עולם בחוץ, כמו האופציה שהוא הציע קודם, אלא הכל בהכרה שלי, אז מה המשמעות של הוויכוח אם העולם הוא קדמון או מחודש? זה ויכוח בשאלה מה התודעה שלי תופסת לגבי העולם. הרי שנינו יודעים שהתודעה שלנו לא תופסת כלום לגבי גיל העולם, לא זה שהוא קדמון ולא זה שהוא מחודש. זה לא עניין של איך אני תופס, זאת שאלה מה באמת היה, אני לא יודע. אבל אם אין באמת בחוץ אלא רק התפיסות שאני תופס את העולם, השאלה הזאת מאבדת את משמעותה.
שהאנשים קיימים, אם אתה מניח שאנשים,
הם נפשות... לא, אף אחד לא, רק אני קיים.
לא, זה למה, ברקלין
נניח
אמר שזה רק
שכל הדנות... לא חושב, אני לא זוכר כבר, אבל אני כמעט בטוח שלא, מה ההבדל? מה זה משנה? למה להניח שאתה קיים זה סביר ושהקיר קיים לא?
לא, למה, אבל יש, נגיד שמיר, אני וריאציה אחת של תפיסה אידיאליסטית כזאת, שאנשים קיימים, לא נראה לי זה ברקלין.
אני לא זוכר, אבל קשה לי להאמין. אני לא יודע, צריך לבדוק עוד פעם. אני לא זוכר, אבל קשה לי להאמין. יש בעיה של other selves. זאת אומרת, האם אתה יודע איך אתה יכול לדעת שאנשים אחרים קיימים, אבל כשאתה מתייחס רק לאנשים ולא לשאר העצמים, זה הפוך. זאת אומרת, הבעיה היא רק על האנשים. למרות ששאר העצמים כן קיימים, באנשים אתה לא יכול להיות בטוח. למה לא? כי אתה מדבר על הנפש שלהם, לא על עצמם. אז האם מאחורי הגוף שעומד מולך קיימת נשמה באותו מובן שאתה מכיר בעצמך? שאצלך, מאחורי הגוף שלך, אתה חווה את הנשמה באופן בלתי אמצעי. אז השאלה אם תופעה כזאת קיימת גם אצל אנשים אחרים או לא? כי זה אתה לא רואה. אז זאת שאלה שהיא הפוכה ממה שאתה הצגת. זאת אומרת, הפקפוק הוא דווקא ביחס לאנשים ולא ביחס לעצמים אחרים. הפקפוק ביחס לעצמים ולא ביחס לאנשים, זה נשמע לי נורא מוזר. מה... למה... טוב, בכל אופן... טוב, אני לא יודע, צריך לקרוא שוב, אני כבר לא זוכר, אבל קשה לי להאמין, זה לא הגיוני. טוב, כל העסק הזה לא הגיוני, אז אני לא בטוח עד כמה צריך לחפש פה. כן, בכל אופן, זאת הערה אחת, השאלה האם כמה זמן העולם קיים, האם הוא כדור או כמה זמן הוא קיים, היא בעצם שאלה שלא ניתנת להתנסח במונחי האידיאליזם, כי האידיאליזם לא יכול לשאול איך אני רואה את העולם, האם הוא בין, אם הוא לא נוצר אף פעם או שהוא נוצר בזמן, אני לא ראיתי, לא יודע שהוא נוצר ולא יודע שהוא לא נוצר, מה שאני רואה זה מה שמסביבי. מסביבי במרכאות, מה שנוכח אצלי עכשיו בהכרה, זה מה שאני רואה. מה המשמעות לשאלה בין כמה זה? זה בדיוק בין עשירית שנייה, זאת אומרת, מתי שהוא נולד, זה, מתי שהוא נוצר אצלי בהכרה, זה הגיל שלו. זאת אין שלו, כן? זאת נקודה, זאת הערה אחת בסוגריים, אבל זה רק אנקדוטה. אבל למה הוא נזקק פה בכלל לשאלה של העולם קדמון או לא? כי אצל אריסטו, הבסיס לתפיסה שהעולם קדמון זה החוקיות. זאת אומרת, הדטרמיניזם הוא זה שהוביל את אריסטו לתפיסה שהעולם לא יכול להיברא אלא להיות קדום. לכן הוא מתחיל עם זה שיש חוקיות, והוא עובר מזה לדיון על השאלה אם העולם הוא קדום או לא. כי אריסטו טוען שהיווצרות של עולם זה חריגה מחוקי הטבע. וכיוון שאי אפשר לחרוג מחוקי הטבע כי הם קבועים, אז לא יכול להיות שהעולם נוצר. זאת אומרת, זאת הטענה שלו לטובת זה שהעולם הוא קדום. והרמב״ם מקבל את החוקיות שיש בעולם, זה מה שהוא אומר פה, בדיוק כמו אריסטו, אבל עדיין מוכן לאמץ את התפיסה שהעולם נברא, זאת אומרת שהעולם הוא לא קדום, וכן, פעם אחת הייתה כן חריגה, הקדוש ברוך הוא, כן, בדיוק, הקדוש ברוך הוא יצר את המערכת, ומשם ועלה זה קבוע, יש חוקיות, זה טיעון די חלש, הטיעון האריסטוטלי. בכל אופן, זה הפשר של המעבר הזה לשאלה אם העולם קדום או לא. עכשיו זה קטע בסוגריים, מבנה החשיבה האריסטוטלית הוא כזה, יש מושכלות ראשונים, כלומר הנחות מובנות מעליהן, לא מפני שהוכחנו אותן, אלא מפני שאי אפשר לאדם בשום אופן לחשוב אחרת, כגון, אם א' שווה לב' וב' שווה לג', אזי א' שווה לג'. ויש סברות שאינן מוכרחות וכן הלאה, עוד רגע נראה. הוא דיבר על זה קצת שדיברנו על הסברה במקורות ההלכה בתחילת הספר, אז שם הוא דיבר קצת על העניין הזה, וגם כאן אני אעיר את מה שכבר הערתי שם. ההתנסחות שלו בעיניי היא בעייתית, אני לא מסכים לה, וכאן אני חושב שזה לא מקרה, הוא באמת מתכוון למה שהוא אומר. הוא אומר שההנחות האלה שאם א' שווה לב' וב' שווה לג', אז א' שווה לג', למה זה מושכל ראשון? בגלל שאני לא יכול לחשוב אחרת. זאת אומרת, זה כאילו רק בגלל שהבעיה אצלי. כי ככה אני בנוי, אני לא יכול לצאת מתוך התפיסה הזאת שאם א' שווה לב' וב' שווה לג', אז א' שווה לג'. לכן אין טעם להתעסק עם השאלה האם זה נכון או לא, אני לא יכול לצאת מחוץ לעניין הזה, אוקיי? כמו שאין טעם להתעסק בשאלה איך העולם נראה אם אני אעוף בגובה קילומטר, כי אני לא יכול לעוף בגובה קילומטר. אז זה פשוט, בגלל המגבלות שלי, אין טעם להשתעשע בשאלות שהן לא נגישות אליי. אני חושב שזה, זה, זה, אני לא מסכים לניסוח הזה. זאת אומרת, אני חושב שהדבר הזה הוא מובן מאליו, והוא נכון לא כי אני כפוי לזה, אלא כי זה באמת מובן מאליו. זאת אומרת, אני לא רואה את זה כאיזה מגבלה שלי או תבנית חשיבה שאני כפוי אליה, אלא אני חושב שזה באמת נכון. זאת אומרת, זה שאני כפוי, זה ודאי שאני כפוי לחשוב כך, אבל אני כפוי לחשוב כך בגלל שזה באמת נכון, לא בגלל איזה מבנה מקרי של, של, של החשיבה שלי או של השכל שלי. טוב, עוד פעם, אפשר להתווכח, זה אותו ויכוח כמו קודם, אידיאליזם או לא אידיאליזם, אבל נדמה לי שהניסוח שלו מניח משהו שאני לא, אני לא מסכים לו, לא חושב שזה חייב להיות, וצריך לשים לב, כי זה שני דברים שונים. וזה מקביל למה שהוא אמר קודם, דיברנו על זה בסוף הפעם שעברה, שהוא אמר שהקדוש ברוך הוא מעל הזמן, ולכן אין טעם לשאול לגביו אם הוא יודע את מה שעתיד להתרחש, וכל מיני דברים מן הסוג הזה, ואני אמרתי שזה נונסנס בעיניי, בגלל שכשאני כבן אדם מדבר על הקדוש ברוך הוא, אז אני מדבר עליו במונחים של המחשבה שלי. אני לא מדבר על הקדוש ברוך הוא כפי שהוא, אני מדבר על הקדוש ברוך הוא כפי שאני תופס אותו. ואם אני תופס אותו באופן מסוים, אז זה מבחינתי הקדוש ברוך הוא, מה הטעם לעסוק בדברים אחרים. ולכן האמירות מן הסוג של הקדוש ברוך הוא ברא את הזמן והוא מעל הזמן והוא יכול לראות את העתיד ולדעת את בהווה את מה שיקרה בעתיד ועדיין יש לי בחירה חופשית וכל מיני דברים שהקדוש ברוך הוא מעל הלוגיקה, מה שהרמב״ם והרשב"א וכמה וכמה ראשונים שוללים את זה, הם שוללים את זה בדיוק בגלל העובדה שזה לא מגבלה מחשבתית שלנו, אלא זאת האמת. זה שהקדוש ברוך הוא לא יכול לייצר משולש סכום הזוויות בו הוא לא 180 מעלות אלא סכום אחר, זה לא בגלל שאנחנו מקובעים למחשבה הזאת, אבל שבאמת אין משולש כזה. זאת אומרת, גם הקדוש ברוך הוא באמת לא יכול לעשות משולש כזה, כי אם הוא היה עושה משולש כזה הוא לא היה משולש, הוא היה משהו אחר. משולש זה משהו שסכום הזוויות שלו הוא 180 מעלות. לכן אני חושב שזו אמירה מינורית מדי להגיד שזה חייב להיות נכון, כי אני לא יכול לצאת מצורת התפיסה הזאת. זה נכון כי זה נכון, לא בגלל שאני לא יכול לצאת. להפך, אני לא יכול לצאת מהתפיסה הזאת, כי זו תפיסה שהיא בהכרח נכונה. זאת אומרת, זה, כך אני חושב לפחות, זה עובד הפוך. ויש סברות שהן אינן מוכרחות, אז עד כאן זה הדברים ההכרחיים, כן, המושכלות הראשונים שהן מובנים מאליהם. יש סברות שהן אינן מוכרחות, כמו המושכלות הראשונים, אפשר לחשוב אחרת, אך הסברה אומרת שכך הוא. זאת אומרת, אלה דברים שברמה הלוגית אני יכול להעלות בדעתי את ההפך מהם. נגיד, חוקי הטבע למשל. חוקי הטבע, אני יכול להעלות בדעתי עולם שבו העצם הזה אני עוזב אותו והוא נשאר באוויר, והוא לא נופל לקרקע. זה לא חוק לוגי שהוא ייפול לקרקע, זה חוק טבע. אוקיי? חוק טבע זה לא משהו שאני כפוי, שהדמיון שלי כפוי אליו. זאת אומרת, אני יכול לחשוב על עולם שבו זה לא קיים, עולם אחר. אין שום סתירה לוגית בהגדרה של עולם כזה. רק העולם שלנו הוא לא כזה, אוקיי? אני חושב
שבהם...
בסדר, אז אני אומר, אני לא יודע למה בדיוק הוא מתכוון, אני מביא דוגמאות שאני יכול להביא, אני לא יודע. יכול להיות שהוא רואה גם את חוקי הפיזיקה כמשהו שאי אפשר לחשוב אחרת, אבל פה אני...
זה משהו נלמד מניסיון, אבל נניח מה שאמרת קודם, שאלה אם העולם קיים בכלל. זה לא חוק לוגיקה, אבל זה כן
בפשוט
הייתי
מסביר
כמוסכן ראשון.
לא, לא בהגדרה שלו. כי ההגדרה שלו אומרת שאתה יכול להעלות את האפשרות האחרת גם אם אתה לא חושב כמוה. אני יכול להעלות את האפשרות של ברקלי. שהעולם לא קיים ורק אני... זה מה שהוא מגדיר, אני אומר, אני הולך איתו. ההגדרה שלו היא זאת ההגדרה. אז זה מה שהוא אומר, אפשר היה לעלות בדעתנו משהו, משולש שאין בו 180 מעלות, זה לא משהו שעולה על הדעת, זה מושג שכולל בתוכו סתירה פנימית, זה לא משהו שגם יכול לעלות בדמיון, אוקיי? לכן זה מושכל ראשון במשמעות הראשונה. לעומת זאת, עולם בלי גרביטציה, או עולם שבו אין צבעים, סתם, או לא יודע מה, אין קולות, לא משנה. זה עולם שאני יכול לעלות אותו בדעתי, זה לא העולם שלנו, בעולם שלנו זה כנראה לא נכון, אבל זה לא הכרח לוגי, זה לא, אתה לא תהיה לא עקבי אם אתה תחשוב את ההפך. ויש דרגה שלישית שהיא סברה נוטה. כשיש לנו מספר הנחות אנו יכולים ליצור מהן הוכחות של משפטים רגע, אז, יש דרגה שלישית שהיא סברה נוטה. מה זה סברה נוטה? אני נוטה לחשוב כך. זאת אומרת, הסוג השני זה סוג שבו ברור לי שזה לא נכון. רק אני יכול לחשוב אחרת, זה מוגדר לוגית. המחשבה ההפוכה גם היא מוגדרת לוגית. זה לא מכניס אותי לסתירה. זה כמו עולם בלי גרביטציה. אבל ברור לי שבעולם שלנו יש גרביטציה. זה לא מעורר אצלי ספק האם בעולם שלנו יש או אין גרביטציה. ברור לי שיש. רק ההכרח, למה זה ברור לי, הוא הכרח פיזיקלי, הוא לא הכרח לוגי. אז זה לא שההפך מזה מכניס אותי לסתירה, אוקיי? זה ההבדל בין הסוג הראשון והסוג השני. הסוג השלישי זה משהו שהוא אפילו לא ברור לי, לא רק שהיפוכו הוא לא סתירה, אלא שהוא גם לא לגמרי ברור לי, אולי זה נכון ואולי זה לא נכון, אני לא יכול להיות, לא יכול להיות בטוח. כשיש לנו מספר הנחות, אז הוא ממשיך, כל זה זה תיאור של התפיסה, איך בנויה החשיבה האריסטוטלית. אז הוא אומר, יש מושכלות ראשונים שהם בעצם שלושה סוגים, בסדר? משלושת הסוגים שהוא מנה עכשיו. עכשיו, על בסיס המושכלות הראשונים האלה, כן, אז אנחנו יכולים, כשיש לנו מספר הנחות, אנו יכולים ליצור מהן הוכחות של משפטים חדשים בעזרת חוק הסתירה. ההוכחות של אריסטו מוכרחות, כי הן מבוססות על הכללים היסודיים של ההיגיון האנושי. אך ההנחות שלו אינן תמיד נכונות. זאת אומרת, כשאתה עושה טיעון, כשאתה בונה טיעון לוגי, לפחות בעולם האריסטוטלי, או הלוגיקה האריסטוטלית עוסקת רק בעסקים הכרחיים. סילוגיזמים האריסטוטליים, כאילו אם כל x הוא y ו-a הוא x, אז a הוא y. כן, אם סוקרטס הוא בן תמותה, סוקרטס הוא בן אדם, אז סוקרטס הוא בן תמותה. אז זה טיעוני עסקים הכרחיים. אבל ההנחות של העסקים האלה הן לא הכרחיות. זה שכל בן אדם הוא בן תמותה, אני מתרשם שזה ככה, אבל זה לא הכרחי. יכול היה להיות שכן ויכול להיות שלא. אוקיי? אבל מתוך ההנחה הזאת, אם אני גוזר מסקנה בכלים לוגיים, אז הנביאה של המסקנה מתוך ההנחות היא הכרחית. ההנחות עצמן לא. אז הוא מבחין פה בין שני חלקים בחשיבה האריסטוטלית. יש את ההנחות. ההנחות יש משלושת הסוגים שהוא מנה למעלה. יכולות להיות מוכרחות לוגית, יכולות להיות מוכרחות פיזיקלית, יכולות להיות לא מוכרחות בכלל, אבל עדיין אני חושב שהן נכונות. אוקיי? על בסיס ההנחות האלה אנחנו בונים טיעונים. אנחנו גוזרים מתוך ההנחות האלה מסקנות. דרך הגזירה היא גזירה הכרחית. זה ההיגיון האריסטוטלי. אבל האם אני יכול להגיד שהמסקנה היא הכרחית? לא. כי גם אם דרך הגזירה היא הכרחית, אבל ההנחות שמהן אני גוזר את המסקנה הזאת, הן עצמן לא הכרחיות. אוקיי? מה שהוא ראה כסברה, או כסברה נוטה, יכול להיראות בעינינו טיפשי. למשל, עניין הגלגלים. הפילוסופים הקדמונים הניחו שאם הכוכבים נעים במעגלים, הרי שהם נתונים בתוך גלגלים חומריים. ובגלל סיבות נוספות הוכרחו להגיע למסקנה שחומרם של הגלגלים הוא לא קל ולא כבד, וכדומה, איזה חומר מסוג אחר. ומכאן שהוא סוג אחר של חומר מן המוכר לנו על כדור הארץ. אנחנו יודעים כיום שהחומר שישנו למעלה הוא אותו חומר המוכר לנו מכדור הארץ. אפשר לנסוע בלוויין ולהביא אותו. ואין שום הכרח לחשוב שישנם גלגלים. למרות שאריסטו היה בטוח שיש גלגלים. כי זאת הייתה סברה נוטה. זה יכול להיות שכן ויכול להיות שלא. החלל באופן כללי הוא חלל ריק. והכוכבים נעים במסילות מעגליות בגלל חוקי המשיכה. כמו שכאשר קושרים אבן בחוט ומניעים אותה, היא מסתובבת במעגל. המדע שלנו מבוסס על כך שאין מקבלים הנחות שאי אפשר לבדוק אותן באמצעות ניסיון החושים. רק בחינה מדויקת של ההנחות על סמך הנראה בחוש מבססת אותן אצלנו. וגם זאת, רק אחר שמבדעים היטב שאין כאן טעות של החושים. אין ספק שאילו היה הרמב״ם מכיר את כל מה שהתגלה במדע מזמנו ועד עכשיו, היה מודה לנו. את הרמב״ם כתב את זה הרי בארבעה פרקים בהלכות יסודי התורה, את כל הפיזיקה האריסטוטלית הזאת, ובחינתו זה היה יסודי התורה. אז אומר רב דליה, בסדר, אבל אם הוא היה חי היום הוא היה מוחק את זה. זאת אומרת, זה מה שהוא חשב אז, וזה מה שחשבו אז כולם, אבל היום אנחנו יודעים שזה לא נכון. אגב, במאמר מוסגר, מאיפה באמת אנחנו יודעים שזה לא נכון? העובדה שכשאנחנו מגיעים למעלה ולוקחים בלוויין חומר מהירח, או אני לא יודע מאיזה כוכב אחר, ורואים שזה חומר כמו החומר המוכר לנו, זה יפה לגבי הירח. אבל עם הגלגלים, זאת אומרת, אני יודע שיש חוק הגרביטציה, חוק המשיכה, שגורם לזה שהמסלולים של מסה סביב מסה אחרת, זה לא מעגל, זה אליפסה, אבל לא משנה, זה אליפסה כמעט מעגל. אז אנחנו יודעים שהמסלולים הם מסלולים אליפטיים. ולכן לא צריך להניח שהכוכבים האלה נמצאים בתוך איזושהי מסגרת חומרית. אבל צריך להבין שגם אנחנו כלואים בתוך תפיסה שלנו. בגלל שהקדמונים יגידו לנו, אז בסדר, תיסעו עם הלוויין שלכם, אתם לא תצליחו לראות את החומר של הגלגלים, כי הוא חומר מסוג אחר, זה בדיוק הנקודה, זה לא חומר שאותו תופסים כמו שתופסים את החומר שאנחנו מכירים. אז כיוון שכך, הרי... מה? לא, יש שם משהו, לא חומר, אלא יש שם משהו שגורם לזה שהמסלול הוא דווקא כזה ולא אחר. בעצם הטענה שלהם תהיה, נגיד אני מציג פה משהו, אחד מהקדמונים היה עומד פה ואמר לנו, תשמעו חברים, מאיפה אתם יודעים ש... או מה גורם לזה שיש מסלול אליפטי כתוצאה מחוק הגרביטציה? חוק הגרביטציה אינו אלא תיאור של איך עובד החומר הלא חומרי הזה, או היש הלא חומרי הזה, הוא מתעל את הדברים להיכנס למסלולים אליפטיים, כי הוא בנוי בצורות אליפטיות, הדבר הזה. לכן חוק הגרביטציה, שאנחנו רואים אותו כמשהו שלא זוקק מסלול שבתוכו הכוכבים מתנהלים, זה סתם כי אנחנו לא מוכנים להכיר בקיומו של דבר שאותו אנחנו לא תופסים כמו, כמו שהחומר שלנו. בסדר, שקול אמפירית, כי אתה לא יכול למדוד.
לא אמפירית, הוא גם...
לא, זו טענה שיש פה משהו. לא, אבל הטענה היא שיש פה, שני התיאורים האלה הם שני תיאורים שקולים אמפירית, אבל הם שונים, מהותית. השאלה אם המרחב עקום או השאלה אם יש כוח גרביטציה, זה שני דברים שונים. הפיזיקה נראית אותו דבר, ומה שאיינשטיין בעצם אומר זה שאתה לא יכול לדעת האם זה נכון או זה נכון. למעשה הוא אפילו אמר שאתה כן יכול לדעת, תסתכל איך האור נע. אם האור גם הוא נע בקווים עקומים, זה אומר שהמרחב הוא עקום, ולא שיש כוח גרביטציה. ובאמת כשרואים שהאור עצמו נע במסלולים עקומים ליד מסות, אז המסקנה היא שהמרחב עצמו הוא עקום ולא שיש כוח גרביטציה. אבל אני אומר שאנחנו גם כן בעצם כלואים בתוך מערכת מחשבתית שלנו היא נדמה שקופה, כאילו ברור, להפך התקדמנו, אנחנו עכשיו מבינים את מה שהקדמונים לא הבינו. לגבי חלק מהדברים אני חושב שזה נכון, יש לנו מידע נוסף, אבל לגבי חלק מהדברים זה הכל פרדיגמות. זאת אומרת, זה פרדיגמה שאנחנו התרגלנו אליהם, אנחנו חיים בתוכם. פעם אני חושב שדיברתי על זה שהגמרא הרי אומרת בבבא קמא, בסוגיה שזה נהנה וזה לא חסר, הגמרא אומרת שם שאם אתה גר בבית עזוב, אז אתה מועיל לבעל הבית. לכן שם זה בעצם, אני במצב כזה אני לא צריך לשלם. אם אני גר, אדם בחצה חברו שלא מדעתו, צריך לעלות לו שכר. אבל אם יש את ה... אפקט הזה שאתה גר בבית עזוב שהיה מתפורר בלעדיך ואתה גורר, אתה מתחזק אותו בעצם, אתה משאיר אותו במצב טוב, אז אתה לא צריך לשלם. יש שם דיון בגמרא, והגמרא מדברת על זה שם שאייה, ושאייה יוקת שער. זאת אומרת שיש איזה שד כזה ששמו שאייה, והוא מחטט את השערים, כן, מפורר את החדרים שבהם לא גרים. למה בתים עזובים מתפוררים? כי יש איזה שד שתפקידו לפורר בתים עזובים. אבל אם אתה גר בתוך הבית הזה, אז לא מסתובבים שם שדים, כי במקום שמסתובבים בני אדם, השדים לא מסתובבים, הם רק במדבריות, במקומות שאנשים לא מסתובבים. אוקיי? אז לכן אתה בעצם מציל את הבית מהתפוררות. עכשיו, איך אנחנו היינו מסבירים את העניין הזה? אנחנו היינו אומרים שיש את החוק השני של התרמודינמיקה שאומר שדברים מתפוררים. אם אתה לא עושה שם משהו, אם אתה לא מתחזק אותם, אז דברים מתפוררים. ואם אתה שם, אז אתה מתחזק אותם, ואז הם לא מתפוררים. זה הכל, ולא צריך שום שדים ושום דבר. אבל יבוא היהודי, הבחור הקדמון הזה, והוא יגיד, בסדר, אתה קורא לזה החוק השני של התרמודינמיקה, אבל תכלס, מה גורם לדברים האלה להתפורר? למה הם מתפזרים שם לכל עבר? כי יש איזה שד שמפריד את החלקיקים זה מזה, ולכן הם מתפוררים. מה שהוא קורא שד, אנחנו קוראים החוק השני של התרמודינמיקה, וזה בסך הכל מתאר את אופן פעולתו של השד. בסדר?
כלומר, נגיד זה עם השד, זה באופן פשוט כן יש הבדל אמפירי די ברור. אם האדם יישב שם,
אבל לא יישב,
אם האדם יישב שם אבל הוא לא יתחזק את הבית בכלל,
אז הם יגידו שהשד במקום שהאדם לא זז או לא נוגע בבית, השד ממשיך להיות שם, אז הוא בקירות ולא בחלל, כי בקירות אתה לא נוגע. אני אומר, אני לא יודע מה היה אומר פה אריסטו אם הוא היה יושב סביב השולחן. מה שאני מנסה להראות זה שהתפיסה הקדומה הזאת כלואה בתוך מערכת הנחות, וקל לנו מאוד להאשים אותם בזה. צריך לשים לב שבאופן עקרוני לפחות הם יכלו להאשים אותנו בדיוק באותה צורה. את אנחנו, יש לנו איזושהי נטייה להניח, וזה מה שהוא אומר גם בסוף הפסקה, שהתפיסה המדעית המודרנית היא תפיסה שנוטה לא לקבל הנחה של קיומם של דברים אם אין לך אינדיקציה לזה שהם קיימים. אבל בעצם תחשבו על זה שהחוק השני של התרמודינמיקה הוא חוק שמתאר את זה שהקירות מתפוררים. אבל מי גורם לזה? זה רק תיאור. אני שואל מי הסיבה של זה, לא איך אתה מתאר את זה. ועל זה החוק השני של התרמודינמיקה לא עונה. או כשאני אומר כשאני עוזב את הספר הזה, אז הוא נופל למטה. אז יש חוק הגרביטציה שמתאר שכל גוף בעל מסה ייפול למטה. אבל אני שואל, אוקיי, אבל מי גורם לנפילה הזאת? לא מה התיאור של הנפילה הזאת, אלא מי גורם? הרי שכל סיבתיות, אם משהו קורה, כנראה שיש משהו שגורם לו. ולכן אני ממציא פה את כוח הגרביטציה, לא את חוק הגרביטציה. חוק הגרביטציה זה רק תיאור של מה קורה. כוח הגרביטציה זאת כבר איזושהי טענה על משהו שקיים בעולם ופועל בו. עכשיו, את כוח הגרביטציה אף אחד מאיתנו לא ראה. זה שט לכל דבר ועניין. אף אחד מאיתנו לא ראה את כוח הגרביטציה. אולי יש לו אפילו קרניים, אני לא יודע. אני, כל מה שאני רואה זה את ההשלכות של קיומו, שדברים נופלים ונמשכים וכולי. אז אני קורא...
אלקטרומגנטי יש קרניים, כך כתוב בספרים שאני אמרתי.
נכון. אז העובדה שהקדמונים כלואים בתוך מערכת של הנחות שמובילה אותם לצורת הסתכלות מסוימת, קל לנו מאוד לראות את זה מהזווית שלנו, אבל גם אנחנו כלואים בתוך מערכת הנחות דומה, ואני לא יודע עד כמה אני יכול להראות שהמערכת הזאת יותר נכונה או יותר שלמה, יותר טובה מהמערכת ההיא. זו צורת הסתכלות, וזהו, אני לא בטוח. זאת אומרת, יכול להיות בהחלט, ברמה התיאורטית יכול להיות, לא, אני לא נותן לחשוב כך, אבל עוד פעם, אני מודע לזה שאני תבנית נוף מולדתי. אז...
וגם הכוח לא
קיים, אנחנו מניחים, כן, אז לכן אני אומר, אבל הנה אנחנו רואים שגם אנחנו מניחים כל מיני הנחות כאלה. יכול שלא הכוח קיים ולא הגלגלים, יכול ששניהם קיימים, יכול שאחד כן ואחד לא, לא יודע. אף אחד מהדברים האלה אנחנו לא רואים אותו באופן ישיר. אנחנו רואים את ההשלכות, וכמו שדיברנו קודם, גם את העולם אנחנו לא רואים באופן ישיר. אנחנו רואים רק את ההכרות שנמצאות אצלנו בפנים. רק אנחנו מניחים, בגלל עקרון הסיבתיות, שאם משהו מופיע אצלנו בפנים, כנראה יש משהו בחוץ שמחולל את מה שמופיע אצלנו בפנים. אז באותה מידה, גם החוק השני של התרמודינמיקה, שאומר שבתים מתפוררים, זה לא מספיק. אתה צריך עוד הסבר מה גורם להם להתפורר. החוק זה רק התיאור של איך זה נעשה, או האם זה נעשה, או מה נעשה. אבל השאלה היא מה גורם לזה, זאת שאלה אחרת לגמרי. ויכול להיות, ואמור להיות איזשהו יש שמטפל בעניין הזה, שמפורר את הבית הזה. אחרת מה, למה זה קורה? אוקיי? אז לכאורה זה ממש אותה צורת חשיבה. אגב, שטייניץ, באחד מהספרים שלו, מרן השר, יש לו ספר שנקרא טיל לוגי מדעי, איזה שם מפוצץ, טיל לוגי מדעי לאלוקים ובחזרה, ואחד הטיעונים שלו שם זה בדיוק הטיעון הזה, שחוקי הטבע הם תיאור של מה שקורה, אבל הם לא מציעים סיבה למה שקורה. אנחנו מתארים שאם הגוף נופל פה, אז אם הוא עומד פה, הוא ייפול למטה. או אם בית נשאר עזוב, אז הוא מתפורר. או אם, לא יודע, מקום דברים כאלה. אוקיי, אבל מי גורם לזה? אם אתה לא מניח שהחוק, יש מאחוריו איזשהו יש כלשהו, איזשהו אובייקט שמחולל את האירועים האלה, יש לך בעיה עם עקרון הסיבתיות. כי עקרון הסיבתיות אומר שלכל דבר אמור להיות משהו שמחולל אותו. צריכה להיות איזושהי סיבה. התיאור של חוק הטבע לא מציע מהי הסיבה, הוא רק מתאר את אופן פעולתה של הסיבה, אלא אם כן אתה מניח שחוק הטבע עצמו הוא יש, הוא לא רק משוואה על הנייר שמתארת רעיון, אלא קיים משהו כזה שאופן הפעולה שלו מתואר במשוואה, אוקיי? אבל בעצם קיים שם איזשהו אובייקט שמחולל את התופעות שלנו, שאנחנו צופים בהן. אחרת, מה קורה? למה הן קורות? הרי שקורות הסיבתיות. למה הן קורות? אתה צריך להניח שמשהו קיים שם. לכן אני אומר שלא יודע אם אפשר לשלול את הגלגלים על ידי לוויינים. כמובן, זה מחזיר אותנו לקנקנתי השמימי של ראסל, גם עליו כבר דיברתי. אין שברטרנד ראסל הרי אומר לגבי האמונה באלוקים, לא זוכר מתי דיברתי על זה כבר, לגבי האמונה באלוקים. אז ברטרנד ראסל אומר, תראה, תמיד יכול לבוא מישהו להגיד, יש אלוקים. 50-50, לך תדע, או שיש או שאין. כן? אבל זה לא 50-50, זה 99-1. כי מישהו מעלה לך איזושהי עמדה, כל אחד יכול להגיד לך משהו מונפץ, שאף אחד לא יכול לראות אותו, ועכשיו זה 50-50. זה האימור של פסקל, כן? זאת אומרת, או שיש אלוקים או שאין, אתה לא יכול לדעת. טוב, אז 50-50. אז כיוון שכך, כדאי לקיים מצוות, כי אחרת זה גיהינום נוראי וכל מיני דברים.
פסקל זה משהו אחר,
לא? לא, הוא מניח
ש... גם אם זה ספק קטן, אז...
נכון, אתה מתחיל בזה שזה ספק שקול, אחרי זה אומר, גם זה ספק קטן, כמו שאתה יודע, תלוי עד כמה קטן. אם הוא קטן מאוד מאוד מאוד, אז תמיד המכפלה שלו בסוף בתוחלת תהיה...
תהיה
אינסופית. אז הוא קטן לאינסוף גם. אם זה אינסופי, אז גם זה אני יכול להגיד שהוא אינסופי. זה לא... אני חושב שזה... אבל לא משנה. רגע, נקטע לי. מה? כן, 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 נתה. אז בית הרב בעצם אומר שמי שבא ואומר לו יש אלוקים, מבחינתו זה כמו מישהו שאומר, תראה, סביב הכוכב צדק מסתובב כאן כאן תה קטן ושקוף, אתה לא יכול לראות אותו, אבל אין פלא כי הוא קטן ושקוף, אז אתה לא יכול לראות אותו. בסדר? איך היית מתייחס למישהו שאומר לך משהו כזה? היית שולח אותו להסתכלות. זאת אומרת, להסתכלות תרתי משמע. זאת אומרת, או שתסתכל ליד כוכב צדק ותביא לי ראיות, או שתלך תקבל ותלך להסתכלות אצל רופא. למה? 50-50, לך תדע, או שיש כאן כאן או שאין, אתה לא יכול לדעת. הלו, אם יש דברים שאין לי שום בסיס להניח שהם קיימים, וכנראה גם למי שאומר לי את זה אין שום בסיס לדעת שזה קיים, בדיוק כמוני, זאת לפחות ההנחה, אין לי סיבה להתייחס לזה, זה לא 50-50, אני פשוט לא מתייחס לזה בכלל. אוקיי? אז לכן זה כמו גם בהלכה, אתם יודעים שבשביל להסתפק צריך סיבה. לא, אתה לא מסתפק בלי סיבה. היעדר מידע זה לא בהכרח ספק. זה הסיפור, הבאתי פעם, אני חושב את הסיפור של הגמרא בשבת בדף למד א', הגמרא מביאה שם שבא מישהו לרבי ואומר לו, אמך אשתי ואתה בני. הוא אומר לו, אתה ממזר בקיצור, אני באתי על אמא שלך ואתה הילד, והיא נשואה כמובן, יש בעל. אוקיי? אז הוא אומר לו, אתה ממזר, ואמא שלך נואפת בעצם, זה מה שהוא אומר. הוא אומר לו, רצונך שתשתה כוס יין, שתה ופקה. הוא אומר, נפנף אותו, כן, זה לא תיאור היסטורי אני מניח, אבל אומר, ככה מתייחסים לסוג כזה של טענות. הרב קוק מדבר על זה שם בעין היה, יש שם קטע מאוד מפורסם של הרב קוק, שהוא באמת מדבר על העניין הזה שבשביל להסתפק צריך סיבה. לך תדע, אולי הוא צודק. כנראה שזו סיבה לא מספיקה. זאת אומרת, אתה צריך, על פי הגמרא, בדבר שבערבה צריך שניים. אז זה אומר שאם אין לך שניים, אז זה לא סיבה להסתפק. לא שאתה בספק ועכשיו זה 50-50. אם אין סיבה מספיקה כדי להסתפק, אז לא. סיפרתי שפעם כשהייתי גרתי בבני ברק, אז בבית הכנסת שלנו זה היה מניין אברכים. בבית הכנסת שלנו, יהודי אחד, הבן שלו הגיע לבר מצווה, וכתוצאה מכך אנחנו היינו צריכים להקשיב לשיעור שלו אחרי התפילה, ששם הוא הסביר למה הוא נאמן על זה שהבן שלו הוא בר מצווה ואפשר לצרף אותו למניין. נגיד שעכשיו אנחנו נהיה תשעה והבן שלו יהיה עשירי, אז הוא אומר, טוב, שואלים מי בר מצווה פה, מסביעים, הכל בסדר, יש עשרה. אולי הוא לא נאמן, הוא אומר שהוא בר מצווה, אז מה? טוב, אז הוא נתן שיעור למה הבן אדם נאמן, או אבא שלו נאמן מדין יקיר וכל מיני דברים כאלה, אז זה שהוא בר מצווה. למה זאת שטות? זאת שטות בגלל שיש דברים מסוימים שאתה לא מתחיל להיכנס לדיני ראיות כי אתה לא בספק. יש, זה הגמרא בקידושין אומרת, הורגים ושורפים וסוקלים על החזקות. אז כן, מכה אבי ואימו מות יומת. אולי זה לא אבא שלו? איך אתה יכול להרוג אותו? איך אתה יודע אם זה אבא שלו או לא? אף אחד לא יכול לדעת אם זה אבא שלו או לא. רוב בעילות אחר הבעל, בדרך כלל זוג שחי ביחד, כנראה שהילד הוא הילד שלהם, אבל אולי לא, יש מקרים שלא. כבר היו דברים מעולם, זה לא מופרך לגמרי, נכון?
תראה לי, תראה לי פעם שעשו מחקר באנגליה, גנטית, ראו שבערך 10%
אוקיי, אז אם ככה זה אפילו יותר מאשר רק סיבה לספק. אז עכשיו, מכה אביו ואימו מות יומת, איך אתה מקיים את זה? אז הגמרא אומרת, סוקלים ושורפים על החזקות. אם מוחזק שהוא הבן של שני ההורים האלה, אז אלה ההורים שלו, נקודה. אולי לא, אולי לא, אבל כן. זאת אומרת, אולי לא, זה לא סיבה להסתפק. בשביל להסתפק צריך סיבה.
בר מצווה מוחזק לקטן. מה? בר מצווה.
כן.
הוא היה קטן עד היום.
ודאי שהוא היה קטן, אבל גם היה ברור מלחתה. זה מום עובר, כמו שאומר הרב מימון.
מנחה. באים עשרה יהודים, לא מתחילים לשאול אותם, תגיד לי, אתה יהודי, אתה בר מצווה?
אתה גוי, כן, הנה.
אני חושב בית של חבר, אתה שואל.
יש פה כהן.
אתה שמח על אשתו, וזהו.
כן. אם האבא אומר שהוא בר מצווה, אז הוא בר מצווה, אם הוא, אבל זאת ההנחה הפשוטה. זה לא, אם אני הייתי בספק, אז אתה אומר יש חזקה כמה הייתה. וספק, אז הולכים אחרי חזקה כמה הייתה, מוצא חזקה עשויה להשתנות, אתה יודע, זה מום עובר, כמו שאומר הרב מימון, להיות צעיר. אז גם פה זה חזקה עשויה להשתנות. אבל זה הכל אם באמת אני מגדיר את המצב כמצב של ספק. האם אני לא מסתפק, אני לא הולך אחרי חזקות. כן, זה הסיפור על רבי יונתן אייבשיץ, שדיברנו גם עליו, אני חושב. כן, שבא אליו הקומר ואומר לו, למה אתם לא הולכים אחרינו? הרי אנחנו הרוב, הנוצרים. אז כתוב בתורה, אחרי רבים לעתות. אז הוא אומר לו, אני הולך אחרי הרוב כשאני בספק. אם אני לא בספק, אני לא הולך אחרי הרוב. אגב, זה לא בדיחה, זה עיקרון לגמרי אמיתי. אם אתם, עיר שרוב החנויות בהם חנויות טרפה, דיברנו על זה, דיברנו על זה כשדיברתי על דין רוב, כן? עיר שרוב החנויות בהם חנויות טרפה, ואתה מוצא בשר בכיכר השוק עם פלומבה, עם כשרות מוכרת. אז עכשיו מה תגיד שזה טרף כי רוב החנויות פה הם טרפה? לא, חתיכת בשר הזאת אני יודע שהיא קשרה. אם אני מוצא חתיכה שאני לא יודע מה טיבה, אז אני הולך אחר הרוב, רוב החנויות טרפות, אז זה טרף. אוקיי? זאת אומרת, הליכה אחר הרוב זה כלל הכרעה במצבי ספק. אבל אם אני לא בספק, אז אני לא צריך כללים. אוקיי? אז לכן בשביל להסתפק צריך, צריך איזושהי סיבה. למה הגעתי לכל זה? היום אני נקטע, מזדקן כנראה. קנקן התה השמימי, אז אותו דבר, זה היה קנקן התה השמימי, זה בעצם מה?
לגבי מתי זה ספק.
כן, אז אני אומר שאתה צריך סיבה, אתה צריך סיבה בשביל להסתפק.
אתה לא יכול סתם לומר 50% סיכוי שיש קנקן
תה.
אז פה לגבי אני חושב שהתכוונתי להמשיך עם הגלגלים. הטענה היא שבא לך מישהו ואומר, תראה, יש לך איזשהו חומר שהוא לא חומר ואי אפשר לצפות בו, שהוא קובע את המסלול של הכוכבים, לכן הם נמצאים במסלול שלהם. ואז אני אומר, טוב, זה כמו קנקן התה השמימי, אתה יכול להגיד המון דברים, זאת החשיבה המדעית. מצד שני, גם כוח הגרביטציה זה אותו דבר.
אבל כוח הגרביטציה לא מתיימר להיות משהו מעבר.
לא נכון, להבדיל מחוק הגרביטציה, כוח הגרביטציה זה סוג של ישות, סוג של משהו שקיים בעולם. לא, 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 זה גם לא נכון. דרך אגב, אנשים מחפשים גרביטונים, לדוגמה. למה? מה הסיבה? אתה יודע כמה מיליארדים משקיעים בזה? אם זה היה משהו שאין טעם אפילו להסתפק לגביו, אז מי היה משקיע את כל המיליארדים האלה? כי ההנחה היא שיש שם משהו שעושה את זה.
ואותה צריך באמת להוכיח.
אני אומר, אבל כנראה שלא רואים את ההנחה הזאת. בקנקן תה שמימי אף אחד לא היה משקיע אגורה כדי לבדוק אם יש שם קנקן תה. מה זה אומר? זה אומר שעקרון הסיבתיות הוא כנראה סיבה טובה בשביל להסתפק. עקרון הסיבתיות, אם אני אומר שגופים נמשכים זה לזה, אז אני אומר, טוב, משהו צריך לחולל את זה, עקרון הסיבתיות. אז כנראה שיש כוח גרביטציה. אולי לא, אני לא יודע, אבל זאת ההנחה שלי.
אבל אתה לא אומר מה זה.
בסדר, אבל אני אומר שיש משהו שמחולל את זה. אוקיי?
אני לא חושב שלומר שזה כוח גרביטציה ונאמר שזה גלגלים שהם לא חומריים שנובעים מכך שיש חומר שנמצא במרכז, זה שונה, זה פשוט
ניסוח אחר. לא, אבל לא, בדיוק זה מה שאני רוצה לטעון, שזה לא שונה, אלא זה ניסוח שונה בהתאם לתקופה של אותו עניין עצמו, שבשתי התמונות האלה אנחנו בעצם מניחים את קיומו של איזשהו יש, שאף אחד אנחנו לא יודעים להגיד עליו כלום, לא ראינו אותו, ואי אפשר לצפות בו, והוא זה שדואג לכך שההתנהגות הזאת תתרחש כפי שהיא מתרחשת.
אבל זה כבר אחרי שהרב, אבל זה לא הרעיון המקורי, זה כבר האוקימתות שהרב עושה לרעיונות האלה כדי שהם...
לא, עוד פעם, אני לא מייצג פה את אריסטו, אני מנסה להראות מנקודת מבט אריסטוטלית שהוא היה יכול לעשות לנו את מה שאנחנו עושים לו. זה מה שאני רוצה לטעון. עכשיו לא אכפת לי אם הוא היה אומר את כל מה שאני אומר, אין לי מושג, אני לא מכיר אותו ואני לא יודע מה הוא היה אומר, אבל אני רוצה לומר שמנקודת המבט האריסטוטלית אפשר לעשות לנו בדיוק את אותה דקונסטרוקציה שאנחנו עושים לו. גם אנחנו נמצאים בתוך עולם מושגי שאנחנו מרגישים מחויבים אליו ואנחנו פועלים על פיו, ואנחנו עושים דברים בסך הכל די דומים. אבל שנראה לנו איכשהו שזה נורא פרימיטיבי ומיושן ולא נכון, צריך לקחת את זה קצת בערבון מוגבל. גם אנחנו משתמשים במערכת הנחות וצורות חשיבה שנמצאות אצלנו. אוקיי, ישנו מושג מהפילוסופיה היוונית שהכל מודים בו, גם הפילוסופים הקדמונים וגם החדשים, זה ממש מרחיק לכת, אני חושב שזה ממש לא נכון, וגם המפרשים שלנו, והוא מושג ההיולי. הן הרמב״ם והן הרמב״ן משתמשים בו בפירוש הפסוקים הראשונים בתורה. ההיולי הוא החומר הראשוני, החומר ללא צורה. ברור שכל דבר חומרי ניתן לחלוקה, רגע, זה עוד רגע נראה את זה. אריסטו עשה הבחנה בין חומר לבין צורה. עכשיו, כל מה שאנחנו מכירים זה כמובן דבר שהוא חומר ושיש לו גם צורה. אבל אפשר לעשות איזושהי הפשטה ולחשוב מה זה הדבר הזה שהוא חומר עוד לפני שהייתה לו צורה, בלי צורה. לזה קוראים חומר היולי. היולי זה חסר צורה. אוקיי? אז זה מה שנקרא חומר היולי. ויש פשטה אחרת שהיא נקראת צורה בלי חומר. צורה בלי חומר זה גם סוג של הפשטה, אנחנו לא מכירים דבר כזה, אבל יכולים להגדיר את צורת המשולש, לא משולש אובייקט שהוא משולש, אלא את המשולשיות עצמה, את צורת המשולש, או את הסוסיות, אוקיי? אז זה שתי הפשטות שאף אחד מאיתנו כמובן אף פעם לא ראה את אף אחת מהן, מה שאנחנו פוגשים זה תמיד עצמים שיש בהם חומר ויש להם צורה, ואנחנו מבינים שיש פה שני אלמנטים או שני היבטים, ולכן אנחנו יכולים לעשות איזושהי הפשטה ולדבר על ההיבטים כישים. צורות הם סוג של ישים, והחומר היולי הוא סוג של יש. עכשיו, אני לא מספיק בקיא בפילוסופיה היוונית, אז אני לא יודע, הוא טוען שכולם מקבלים את זה, גם אריסטו וגם אפלטון. עד כמה שאני יודע, זה בעיקר אפלטון. אני לא בדיוק יודע, אבל עוד פעם, אין לי מידע ברור, אז אני לא יכול להגיד משהו, אבל אפלטון ודאי מבין שהצורות, נגיד, זה סוג של ישים, קיימים, זה בעולם האידאות, הוא קורא לזה אידאות. אוקיי? אצל אריסטו, הצורות, למשל, זה אני יודע, זה לא קיים. לאריסטו זה קטגוריות. זאת אומרת, זה רק צורות של החשיבה שלנו. זה לא שבאמת יש באיזשהו מקום את אידאת הסוסיות, או לא באיזשהו מקום, אבל יש באיזשהו מובן. כן? שאומר שזה קיים. לא, זה לא קיים, זאת הפשטה שלנו. אנחנו עושים הפשטות, וככה החשיבה שלנו עובדת, אבל זה לא משהו, זה לא דבר שבאמת קיים בעולם. זה לגבי הצורות הנבדלות, הצורה התאורה. עכשיו, מה עם החומר התאור, חומר בלי צורה, החומר היולי? אז כאן הוא אומר שכולם מסכימים לקיומו של החומר היולי. אז לגבי אריסטו ואפלטון אמרתי, אני לא בטוח, אבל להגיד שגם הפילוסופים החדשים כולם מסכימים לזה, פשוט שטויות, ממש לא נכון. יכול להיות שגם אריסטו וגם אפלטון, זה אני לא יודע, יכול להיות ששניהם הסכימו לזה. הרמב״ם והרמב״ן, גם פה אני לא לגמרי מבין האם הרמב״ם מדבר על זה באותו מובן כמו הרמב״ן. הרמב״ן הרי היה נאו אפלטוני והרמב״ם היה נאו אריסטוטלי, אז לכן הם משקפים את שתי התפיסות הקדומות האלה. ויש מדרש מאוד מפורסם שגם הרמב״ן דן בו וגם הרמב״ם במורה נבוכים מפרקי דרבי אליעזר, ששם המדרש כותב, שמיים מאיכן נבראו? משלג שתחת כיסא כבודו. מארץ מאיפה נבראה? אני לא יודע, לא זוכר כבר מאיפה בדיוק. אומר הרמב״ם, אני מעודי לא ראיתי מדרש תמוע כזה. אין לי הסבר בשבילו. זה מדרש, זה התבטאות מאוד נדירה ברמב״ם, זה מדרש שאין לו הסבר, אני לא מבין את ההסבר, לא ראיתי מעודי דבר כל כך תמוע. כי בעצם מה שהמדרש הזה אומר, זה שהדברים שנבראו בעולם, הם נבראו יש מיש, לא יש מאין. זאת אומרת, השלג שתחת כיסא כבודו, זה היה איזשהו פאזה קודמת, שממנה נוצרו הדברים שאנחנו מכירים בעולם הזה. זאת אומרת, שהבריאה בעצם הייתה יש מיש ולא יש מאין. עכשיו, הרמב״ן, כשהוא בא ומסביר את זה, גם בבראשית וגם בפירוש לשיר השירים, אז הרמב"ן, יש קצת הבדל ביניהם דרך אגב, זה סתירה ביניהם, אבל הוא מתייחס לזה גם בפירוש לבראשית וגם בפירוש לשיר השירים, והוא אומר שמה שהשלג שתחת כיסא כבודו זה החומר היולי. זאת אומרת, חומר היולי שאתה צר לו צורה, ככה אתה בעצם יוצר את העצמים שאנחנו מכירים בעולם שלנו, שהם תמיד חומר פלוס צורה. אז השלג שתחת כיסא כבודו, זה בעצם החומר היולי שממנו נבראו השמיים והארץ. זה בעצם התזה הפלטונית, האריסטוטלית, לא יודע בדיוק מה הזאת. אוקיי? עכשיו, הרמב״ם אומר שזאת אמירה נורא תמוהה. למה? כי כנראה, זה השאלה. האם בגלל שהוא לא מקבל את קיומו של חומר היולי, אני לא יודע, אני לא מספיק בקיא במשנתו של אריסטו וגם לא של הרמב״ם, או בגלל שיש שם איזושהי השתמעות כאילו שהחומר היולי הוא קדום. זאת אומרת, הוא בעצמו לא נברא. כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אז הוא ברא את העולם מתוך החומר היולי. הוא צר צורה לחומר היולי. אבל החומר היולי עצמו הוא לא נברא, הוא תמיד היה. אז אם זה באמת ככה, אז זה דבר תמוע. זה מה שהרמב״ם אומר. למה, אני לא זוכר כבר את הרמב״ם, אם הרמב״ם באמת תולה את זה בקדמות של החומר היולי, או בעצם העובדה שהוא לא מוכן לקבל בכלל שיש חומר היולי. ואז זה לא מה שהוא כותב כאן, שזה מוסכם גם על הרמב״ם וגם על הרמב״ן. כי אם זה רק מחמת הקדמות, אז למה זה דבר כל כך משונה? הרי הוא עצמו אמר שהקדמות זה בסך הכל משהו שהוא לא מופרך, והוא מוכן לקבל אותו. הוא חושב שלא, אבל אז למה המדרש הזה כל כך מסעיר אותו? זה אולי רב לזר הגדול חשב שהעולם קדום, מה הבעיה? הוא פרש את התורה כמו שהרמב״ם אמר שהוא יכול לפרש אותה אם הוא היה מניח שהעולם הוא קדום. למה זה כל כך תמוע? לכן איכשהו אני תמיד חשבתי, אבל עוד פעם, לא בדקתי, אני לא מספיק בקי, אני לא יכול להגיד פה דברים ברורים, אני תמיד חשבתי שמה שמפריע לרמב״ם זה עצם קיומו של חומר יולי. הוא טוען שאין דבר כזה חומר יולי. הישים שקיים, כי הוא אריסטוטלי, יש, הדברים שקיימים זה חומר פלוס צורה, זה הפשטות שלנו, חומר יולי וצורה נפרדת. זה לא דברים שבאמת באמת קיים, למרות שהרמב״ם עכשיו אני חושב על זה, כן מדבר על שחלים נבדלים. שחלים נבדלים זה כן קצת מקביל לצורות, לדברים שהם בדרך כלל מלווים אובייקטים חומריים, אבל פה אנחנו עושים איזו הפשטה, השכל של עצמו, לא כשהוא בתוך ראש או בתוך גוף, אלא שכל. שכל נבדל זה גם בעצם סוג דומה של הפשטה, כמו צורה נפרדת, ועל זה כן הרמב״ם מדבר כסוג של דברים שקיימים. טוב, לא יודע. כן, כן. כן, אז לכן אני אומר שאולי באמת נכון שגם הרמב״ם מקבל את הקיום של פשטות מהסוג הזה. אני לא מספיק בקי, אז אני לא יכול לדעת. מה שכן נכון זה שהפילוסופים החדשים זה לא נכון, זה ברור. את הרבה פילוסופים, לא בזה הפילוסופים, פילוסופים החדשים זה קבוצה נורא גדולה, אבל כשתשאלו את רובם הגדול תקבלו תשובה שאין להם שום אינדיקציה לזה שיש חומר יולי. לא יודע איפה הוא המציא את הקונצנזוס הרחב הזה. אז בכל אופן, אז הוא ממשיך עכשיו, ברור שכל דבר חומרי ניתן לחלוקה. הוא מסביר עכשיו מה זה חומר יולי. כל דבר חומרי ניתן לחלוקה, וכשמגיעים לחלקיקים הקטנים ביותר שכמעט אינם תופסים מקום במרחב, הרי זהו החומר הראשוני שאין לו שום תכונה מתכונות היסודות המוכרים לנו, הכסף והזהב והפחמן וכדומה. רק בהתחברם של החלקיקים אלו לאלו נוצרים היסודות. החלקיקים האלה הם חומר יולי, אבני הבניין של החומר ליסודותיו. התורה לא סיפרה לנו איך נוצרו היסודות מן החומר היולי. כנראה שזה לא חשוב למטרת הסיפור, שהיא תמיד המטרה המוסרית. זה מה שהוא אמר כבר למעלה, שהמטרה של התורה זה לא למד אותנו מדע או פיזיקה, אלא עד כמה שזה נדרש בשביל ההוראות המוסריות או המעשיות שהיא באה להוראות אותנו. רק פה באמת עוד הערה, הגדרה שלו לחומר היולי גם כן, לדעתי ממש לא נכונה. זה לא מה שמתכוונים בדרך כלל שמדברים על חומר יולי. חומר יולי זה חומר נטול צורה, זה לא חלקיק בסיסי. חלקיק בסיסי זה לא חומר יולי.
אבל אם הוא מגדיר ככה,
יכול להגדיר מה שהוא רוצה, אבל
אז באמת גם הפילוסופים של היום מסכימים איתו.
כן, אתה אומר שביחס להערה הקודמת שלי. אבל זה לא מה הרמב״ם והרמב״ן ואריסטו ואפלטון הגדירו חומר יולי. למה נחשב? זה לא מה שהם הגדירו חומר יולי. חומר יולי זה לא חלקיק אלמנטרי. ובעצם מה שהוא מדבר עליו זה מה שאנחנו קוראים היום חלקיקים אלמנטריים. א', לחלקיקים אלמנטריים יש תכונות. אם לחלקיקים אלמנטריים לא היו תכונות, אז גם לחלקיקים הלא אלמנטריים לא היו תכונות. כי חלקיקים הלא אלמנטריים הם בסך הכל סיכום על התכונות של החלקיקים האלמנטריים. אם החלקיקים האלמנטריים לא היו צבועים, מרכאות, כן? לא היה להם תכונות ייחודיות שונות, נגיד אם העולם כולו היה בנוי מסוג אחד של חלקיקים אלמנטריים וזהו. אז לא היו גם חלקיקים לא אלמנטריים שונים. יש ההרכבות השונות הן צורה של מבנה אחר של החלקיקים שיוצרים את ההרכבה. אחרת למה הם יוצרים הרכבות שונות? למה מולקולה שבנויה מאטום כזה נראית אחרת מאשר מולקולה שבנויה מאטום אחר? כי האטום הוא שונה.
אולי כי המפץ הגדול פגע בו בצורה אחרת. המפץ, כן. מי יחתור את המפץ הגדול?
לא, אבל הדברים האלה לא, זה לא נוצר המפץ הגדול, זאת התרכבות של אטומים שגם נוצרים עכשיו. מולקולות כאלה הרי נוצרות ומתפרקות גם היום, לא מהמפץ הגדול. אז אני שואל, למה הם נוצרות ומתפרקות בצורה כזאת, בצורה אחרת? כי האטומים שמרכיבים, אנחנו יודעים, בכימיה הזאת אנחנו יודעים שזה נכון. האטומים הם אחרים, וכיוון שכך, המולקולות שהאטומים יוצרים הן מולקולות שונות. אם השדה שסביב האטום הוא שדה שבנוי בצורה מסוימת, זה מכתיב איפה יושב האטום השכן. האטום השכן יושב באותו מקום שהוא מינימום אנרגיה מבחינת הפוטנציאל של האטום הזה. ואם יש אטום שונה, הוא ייצור מולקולה שונה. לכן H2O מתחבר, כן, שני מימנים עם חמצן. למה? כי המבנה של השדות הוא כזה ששני מימנים וחמצן יוצרים מבנה יציב. אבל CO2 זה מבנה שהוא לא שני פחמנים וחמצן, אלא שני חמצנים ופחמן. למה? כי שם המבנה הוא אחר. C הוא אחר מ-H. אז הוא מתרכב עם שני מימנים ולא עם מימן אחד. אז כשאתה...
וזה עדיין הנחה. מה? פה מה שדיברנו קודם.
לא, זה לא הנחה, זה אנחנו יודעים, זה מדדו. זאת אומרת, יש לנו ידע תצפי.
כן, אבל זה שאתה אומר שזה חייב לפעול רק...
לא, ברור, אני אומר, למה להניח אחרת? הרי כל מה שאני מניח זה רק מתוך הניסיון שלי, נכון? אחרת, מה שאתה יודע. אני אומר, מתוך הניסיון שלי זה לא נכון. אולי שם זה כן ככה, אולי, אבל למה להניח את זה? בסדר? אז לכן, החומר, כשמדברים על חומר ללא צורה, זאת לא, זה בכלל לא קשור לחקיקים אלמנטריים. חומר ללא צורה זה יכול להיות גם חומר מקרוסקופי, זה יכול להיות חומר גדול, קטן, אני לא יודע, גדול וקטן זה כבר לתת לו תכונות. זה חומר נטול צורה, זה הכל, זאת הפשטה, זה השולחן, אם אתה מפשיט ממנו את כל תכונותיו, נגיד, נחשוב על השולחן, ונוריד ממנו במרכאות, כי נסלק ממנו את התכונה שהוא מלבני. ואחרי זה נסלק ממנו את התכונה שהרגליים שלו עשויות ממתכת. ואז נסלק את זה שהוא לבן, ונסלק את זה שהוא עשוי מעץ, ונסלק נפשית ממנו את כל תכונותיו. מה שיישאר זה חומר איולי. מה שיישאר זה האובייקט של השולחן, מופשט מכל תכונותיו. אוקיי? זאת הפשטה פילוסופית, זה לא חלקיק אלמנטרי. חלקיק אלמנטרי זה חלקיק כמו כל חלקיק אחר. אז מה אם הוא קטן ואלה גדולים? מה זה משנה הגודל? זה שהוא קטן והם גדולים זה משנה משהו. אם החלוקה הייתה לאינסוף, נניח, אבל החלוקה היא לא לאינסוף, לפחות לפי מה שחושבים היום. החלוקה היא לא לאינסוף, אז החלקיקים אלמנטריים וחומר איולי זה ממש לא אותו דבר. זאת אומרת, זה לא... הזהות שהוא עושה פה היא זהות בעייתית. כן, אז הוא אומר, החלקיים הקטנים ביותר שכמעט אינם תופסים מקום במרחב. אבל הם תופסים, רק מעט מאוד. נו, אז הנה, הנה, אתה רואה שזה חלקי כמו כל חלקיק אחר, ויש לו אפילו צורה, הוא תופס מקום במרחב. מקום קטן. זה לא צורה לתפוס מקום קטן במרחב, רק מקום גדול במרחב זה צורה. מה ההבדל? זה אותו דבר. זה רק יותר מאותו דבר.
אין צורה במובן של מבנה מרחבי, לפחות לא שידוע לנו.
למה לא? פרוטון ואלקטרון זה לא חלקיקים, פרוטון ואלקטרון זה לא חלקיקים אלמנטריים, יש כבר קוורקים, אבל כן, בטח שיש להם צורה. הצורה, רק אנחנו יודעים בתורת הקוונטים, אבל זה נכון גם לאטום. לא, אבל אנחנו בסך הכל אומרים שמה שאתה קורא צורה פיזית, נגיד של כיסא, זה לא באמת מה שיש שם, אלא זה איזשהו מבנה צורני במרחב, שזה הצורה שלו, לא משנה. אבל עדיין יש איזושהי התפלגות מרחבית שהיא נקראת הקווארק, או האלקטרון, או הפרוטון, או האטום. זה התפלגות מרחבית. לא, יש לו צורה, זה הצורה שלו. רק זה לא מסה עם צורה במובן הנאיבי שאנחנו מבינים כמו השולחן או הכיסא הזה, לא משנה. זה מה שנקרא הצורה המרחבית, שיש איזושהי התפלגות מרחבית והיא שונה בין פחמן למימן. בין אטום פחמן לאטום מימן.
זה לא צורה באותו מובן שאנחנו אומרים צורה על חומר
מקרוסקופי. זה אותו מובן בדיוק. גם החומר המקרוסקופי הוא כזה. רק שם אנחנו, יש, אנחנו רואים אותו גם בעיניים, אז זה מתורגם אצלנו לתמונה מרחבית. אם היה לנו עיניים עם רזולוציה לרמה של קוורקים, אז היית רואה קוורקים. אז זה אומר, זה לא הקוורק עצמו, זה התמונה של הקוורק כפי שהיא מופיעה אצלך. וזה היה מופיע כאיזושהי צורה במרחב. מה קורה בעולם עצמו? זה איזשהו שדה. כן, ברור, אוקיי. אז מה? זה מה שנקרא, צורה במרחב. אז זו תפיסה מודרנית של מושג הצורה, אבל זה הצורה. זה לא... אנחנו רק היום יודעים אולי קצת יותר טוב מה זה אומר. פעם לא ידעו את זה, אבל לא משנה. זה המושג צורה הרגיל. אין פה שום דבר מיוחד. יש להם גם תכונות, קוורקים טעונים במטענים כאלה ואחרים. אנחנו יודעים, יש כמה סוגי קוורקים. אנחנו יודעים איך הם מתרכבים אחד עם השני. כל אחד מהם הוא סוג שונה. יש להם תכונות על הקוורקים האלה. זה לא סתם דבר נטול צבע וצורה. זאת אומרת, זה דברים חלקיקים ככל חלקיק אחר. אוקיי, אז בואו נמשיך. בראשית ברא אלוקים את השמיים, עד כאן הוא עסק בעצם בהתחלה, בראשית ברא אלוקים. אז הוא הסביר מה זה בראשית, ומה בעצם פחות או יותר הוא ברא, חוקי אור, באיזה אמצעים בעצם, לא את מה הוא ברא, אלא באיזה אמצעים, חוקי הטבע, והגענו עד החומר האיולי, בעצם. השלב הבא, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. זאת אומרת, מהחומר האיולי הזה, שהוא היה בראשית, הוא הסיבה שממנה נגזר העולם שלנו, ההפשטה הזאת שנקראת חומר איולי, ממנה נבראו השמיים והארץ. זאת אומרת, השמיים והארץ הם סך כל היקום שאנו מכירים. מרום השמיים ועד תחתית הארץ. זאת אומרת, הוא מכוון לומר, שבראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, אין הכוונה שהקדוש ברוך הוא התחיל עם האדמה והשמיים. לא, לא, לא זאת הכוונה. השמיים ואת הארץ הכוונה את כל המציאות. בראשית ברא אלוקים את כל המציאות. זה פירוש אחר מה שאנחנו רגילים בפסוק. זה איך אנחנו רגילים בפסוק, שבראשית נבראו השמיים והארץ, ואז התחילו להכלס אותם. בסדר? הוא אומר פה לא. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ הכוונה, בראשית ברא אלוקים את הכל. את השמיים, את הארץ ואת כל אשר בם, את בעלי חיים, את הכל. למה? אז עכשיו בוא נראה. אז הוא אומר, את באה תמיד לרבות את התפל. בכוח כבר נבראו השמיים וכל אשר בהם, והארץ וכל אשר עליה. אך אין זאת אומרת שהכל הופיע בבת אחת. כמה זמן לקח מראשית הבריאה עד שהתפתח כל מה שאנו מכירים, התורה לא גילתה לנו. כאן הוא כבר מתחיל להניח כמובן את היסודות לשאלת גיל העולם. זאת אומרת, איך מיישבים את זה עם התפיסות שלנו על גיל העולם, זה, הוא אמור להגיע לזה בהמשך. אבל מה שהוא אומר כאן בעצם זה שכתוב, שכתוב בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, הכוונה כל המציאות כולה, כולל הבעלי חיים, כולל הכל. זה נברא בראשית. ואז כל זה היה רק בכוח. יצא אל הפועל, זה התיאור של ששת ימי הבריאה. אז הפסוק בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, זאת הקדמה פרשת הבריאה. קודם כל הקדוש ברוך הוא ברא את הכל ברמה העקרונית, בכוח, באופן פוטנציאלי. ואז התחיל לצאת אל הפועל, ביום הראשון יצאו זה, ביום השני יצא זה, ביום השלישי. זה היציאה מן הכוח אל הפועל, אבל בהתחלה הוא ברא בעצם את הכל. ולכן הפירוש שלו לשמיים ולארץ זה לא כל הישים, לא השמיים והארץ, אלא כל הישים שאנחנו מכירים. יש רעיון דומה לזה, יש בעל הלשם, שהוא מוכיח מתוך כתבי הארי, שבתוך האינסוף, דיברתי פעם על העולמות הקבליים, כן, שיש אור אינסוף, בהתחלה היה אור אינסוף ממלא כל המציאות כולה, כך מתחיל העץ חיים. ואחר כך הוא הסתלק לצדדים והשאיר איזשהו עיגול, חלל ריק, שבתוכו נכנס הקו, הקו של האור אינסוף, ולא מגיע עד למטה, כי אחרת זה היה נכחד, וזה נשאר, זה העולם של קו וצמצום. זאת אומרת, הצטמצם הצידה, נשאר חלל פנוי, ונכנס לתוכו הקו, ואז יש אדם קדמון, והצילות, הבריאה, יצירה, עשייה, וכל העולמות אחר כך. זאת אומרת, עד העולם שלנו. בעולם של אור אין סוף, מה זה נקרא אור אין סוף? אור אין סוף פירושו דבר נטול צורה, חומר איולי בעצם בתרגום לפה. זה אור אין סוף. מה זה אין סוף? תמיד כשיש למשהו צורה, זה מה שנקרא בשפה הזאת סוף. כי צורה פירושה אתה מגיע פה, ופה אתה לא נמצא. כשאתה אומר שיש לו משהו צורת משולש. מה זה אומר שיש לו צורת משולש? שיש לו גבול, נכון? והגבול הזה הוא בצורה של משולש. מה שמחוצה לו, מול מובחן ממה שבתוכו, בגבול שיש לו צורה מסוימת, שזה המשולש. צורה זה תמיד גבול, או סוף. אוקיי? עכשיו גם צורה שהיא לא גיאומטרית זה סוף. שאתה אומר שמשהו אדום, אמרת בזה שהוא לא ירוק. כל תכונה שאתה נותן לדבר מסוים, זה בעצם לתחום אותו, להגיד יש לו את התכונה הזאת, אבל לא את התכונה הזאת. תכונות תמיד נבדלות אחת מהשנייה, זה תמיד לאפיין משהו, זה להגיד מה הוא כן ומה הוא לא. לכן תמיד לתחום משהו, לתת לו צורה, זה בעצם לקבוע לו איזשהו סוג של סוף. איזשהו סוג של דבר שאין לו סוף, שאי אפשר לתחום אותו, אי אפשר להגיד מה הוא כן ומה הוא לא, אז אין לו צורה. זה מה שנקרא חומר איולי, אוקיי? אז אין לו סוף. חומר איולי אין לו סוף. זאת אומרת, אור אין סוף וחומר איולי זה מילים לרדפות, אוקיי? מה שטוען בעל הלשם, זה שבתוך האור אין סוף, מה שפירוש הרייבד לספר יצירה, אז הוא כותב שאור אין סוף זה הרצון להתגלות. זה עוד לא גילוי. הגילוי מתחיל מהעולם של קו וצמצום. למה? כי אז האלוקות הסתלקה, אז כבר מתחיל משהו אחר להיווצר שהוא לא אלוקים. אוקיי? אבל באור אין סוף, כשאור אין סוף היה מלא את כל המציאות לפני הצמצום, אז לא היה כלום, הכל היה אלוקות. אז אין, לא, אז באיזה, אבל זה עדיין לא הקדוש ברוך הוא עצמו, כך לפי הפרשנות המקובלת, יש מקובלים שכן מזהים את זה עם הקדוש ברוך הוא עצמו, אבל רובם אומרים שהקדוש ברוך הוא עילתו של אור אין סוף, הוא לא אור אין סוף עצמו. אור אין סוף עצמו זה הרצון להתגלות, זה עוד לא גילוי. הוא בעצמו לא גילוי, זה הרצון להתגלות. זאת אומרת, התוכנית בעצם, התוכנית הבסיסית. אבל אור אין סוף נראה כמו ההפך מתוכנית, כי תוכנית זו צורה מופשטת. ואור אין סוף זה חומר מופשט, זה הפשטה הפוכה. דיברנו על חומר איולי וצורות נבדלות. נכון? תוכנית של העולם, אני דווקא הייתי קושר את זה למושג צורה, לא למושג חומר יולי. הצורה המופשטת של העולם, עוד לפני שאני מייצר את זה בפועל. התוכנית, כן? זו צורה, זה לא חומר. אז באיזה מובן האור אין סוף היה התוכנית הראשונית, הרצון להתגלות? אז הטענה שלו, של בעל הלשם, זה שבתוך אור אין סוף יש מה שנקרא ספירות כמוסות. 10 הספירות זה בעצם אבני הבניין של הצורות, זה החלקיקים האלמנטריים של הקבלה. מזה בנוי כל יש, מאוסף של ספירות ותערובת מסוימת של ספירות. אוקיי? אז הוא אומר שהספירות גם היו בתוך האור אין סוף, אבל שם הם היו כמוסות. ולכן בעצם זה נקרא אור אין סוף, כי עוד לא רואים את הצורה שלו, הם לא יצאו אל הפועל, אין לו ספירות באמת. אבל הטענה שלו, נכון שבארי כתוב שאין לזה ספירות, אבל יש ספירות כמוסות, ויש לו הוכחות מלשון הארי בכמה מקומות שיש בזה, בתוך זה ספירות כמוסות. מה זה אומר ספירות כמוסות? זה בדיוק מה שהוא כותב כאן. זאת אומרת שבתוך החומר האיולי הזה, הצורה, לאן הוא הולך להגיע, מה הולך להיווצר מהחומר האיולי הזה, כבר תמונה בו כאיזושהי תוכנית פוטנציאלית. כי אם זה לא היה תמון בו, אז זה לא היה יכול לצאת אל הפועל. אוקיי? ובמובן הזה, יכול להיות שבאמת חלקיקים אלמנטריים כן יותר דומה לחומר איולי. זה כמובן לא מה שהאריסטו והפלטון והרמב"ם והרמב"ן מתכוונים. אבל זה, אם אנחנו מגדירים את זה כך, אז חלקיקים אלמנטריים הם כן. כי לקוורקים יש תכונות, שהן לא תכונות שמנוסחות בשפה שלנו, אין להם צבע, מטען חשמלי, דברים מן הסוג הזה. במטען חשמלי, היחידה הבסיסית זה אלקטרון, וקוורקים מרכיבים את האלקטרון. אז אי אפשר לדבר על מטען חשמלי של קוורק. יש לו מטענים אחרים, יש לו איזשהם תכונות אחרות שגורמות להרכבות שונות של הקוורקים, כך שנוצרים פרוטון, אלקטרון, נייטרון וכל החלקיקים הגדולים יותר, הלא אלמנטריים. אוקיי? אז אז זה בעצם אומר שאפשר לראות את זה גם באופן הזה שהקוורק הוא בעצם חומר איולי, נטול צורה. הוא נטול צורה במובן הזה שאין לו צבע, אין לו מטען חשמלי, כל מה שאנחנו קוראים צורה בעולם שלנו. אין לו צורה. אבל יש בתוכו את הפוטנציאל שכשהקוורקים מתרכבים אחד עם השני, נוצרות כל הצורות שאנחנו מכירים, או כל האובייקטים שאנחנו מכירים. במובן הזה אני חושב שהקוורקים או החלקיקים האלמנטריים הם באמת כן דוגמה טובה. לחומר איולי שיש בתוכו את הפוטנציאל להפוך לחומרים או לישים שאנחנו מכירים בעולם שלנו. שהפוטנציאל הזה הוא בעצם סוג אחר של תכונות שאין לנו יכולת לתפוס אותם באופן ישיר. אנחנו מבינים מה זה צבע, מבינים מה זה מטען חשמלי, מה זה קול, מה זה צורה גיאומטרית. את זה אנחנו מבינים. אבל צורות של קוורקים זה מה שהפיזיקאים קוראים מטענים. מטען בהקשר של פיזיקה של חלקיקים אלמנטריים זה לא מטען חשמלי, אנחנו קוראים כאן. גם מסה זה מטען. כי זה סוג של תכונה של הדבר. מגיב לשדות כאלה או אחרים. זה תכונה של הדבר. אז לכל סוג של חלקיקים יש מטענים, אבל זה שימוש מושאל. כי המטענים שם פירושו, יש להם איזה שהם תכונות, יש לנו שמות מופשטים בשביל התכונות האלה, אין לנו שום תחושה באצבעות מה זה אומר. זה לא אומר לנו שום דבר. אוקיי? אבל זה כן מה שבעצם בסופו של דבר יוצא אל הפועל בצורות שאנחנו מכירים. זה מה שמרכיב את המציאות שאנחנו מכירים. ולכן בעצם החלקיקים האלמנטריים האלה הם באמת איזשהו חומר שאפשר לקרוא לו חומר איולי עם צורה כמוסה או צורה פוטנציאלית שיוצאת מן הכוח אל הפועל, ואז קיימים העצמים שאנחנו מכירים. אוקיי, שיהיה חג.